העובדה שאנחנו קוראים בחודש אלול פרשות מסוימות, זה לא רק סדר דברים של מסורת של דורות שעומדת בפני עצמה מבחינת מעגל השנה וסיום כל שנה מחדש של התורה כולה, אלא כל דבר הוא מתאים לפרק של המציאות, למאפיינים של התקופה הזאת. ועל כן הפרשות של חודש אלול יש להם חותם משמעותי בתקופה הזאת. ואנחנו פוגשים בפרשת כי תצא הרבה מאוד פרטים של מצוות, הרבה מאוד מעשים שחייבים אנחנו לעשות, איסורים שאסור לנו לעשות. ובעצם זה יכול להיראות כאוסף של פרטים, והדגש יהיה הדגש המעשי ותו לא. לגבי טעמי מצוות בכלל, בחיפוש של המשמעות של המצוות, יש בעצם שני מקורות בדברי חז"ל. ורבי עקיבא איגר הוא מפנה לסתירה שיש בין שני המקורות. על מצוות שילוח הקן, שילוח האם, שנמצאת בפרשה שלנו, המצווה הזאת, לפי הגמרא בברכות בדף למד ג', אם אדם אומר את זה כשהוא עובר לפני התיבה, עד כאן ציפור יגיעו רחמך, הוא מתפעל ממידת הרחמים האלוקית, אומרת הגמרא משתקים אותו. לפי דעה אחת, בגלל שעושה את תכונותיו, את השגחתו של אלוקים רחמים, ואינם אלא קביעה, גזרה. לא כל דבר מתחיל ונגמר במידת הרחמים. ואילו המדרש בפרשת כי תצא, מדרש רבה, בפירוש מדבר על כך שיש קשר בין מצוות שילוח הקן, שילוח האם, לבין מידת הרחמים. אז או שהשיוך הזה למידת הרחמים הוא טעות, לכן משתקים אותו, או שהוא אמיתי, ולכן זה התוכן של מצוות שילוח האם. על כן, אומרים הרב קוק והבן איש חי, בן איש חי יום הפטירה שלו בשבוע הקרוב, לא נראה שהם הכירו אחד את השני, אבל יש הרבה מאוד התאמה רוחנית בתוכן, ברעיונות, לפעמים אפילו אותם מילים ואותם משפטים. עולה מתוך הדברים שלהם, והרב צבי יהודה מביא את זה בהקדמה לעולת ראייה, שיש הבדל יסודי בטעמי המצוות בין שתי שאלות. שאלה אחת, אפשר לומר, היא שאלת התוקף של המצווה. כלומר, למה אלוקים נתן מצווה מסוימת? על זה אומרים הרב קוק והבן איש חי, אין לאדם תשובה לשאלה הזאת. אנחנו לא בבריאה, אנחנו לא בהיקף של החיים, אנחנו לא בסודות הבריאה, והשכל האנושי לא יכול להגדיר למה מצווה אלוקית ניתנה. מבחינת תוקף המצווה, ובוודאי שהשכל האנושי לא יכול להגדיר באיזה תקופה מדובר, אולי יש שינויים בתוואים, בנסיבות. התורה היא תורה אלוקית, היא תורה מוחלטת, היא לא תלויה בסברות האנושיות. אבל יש שאלה שנייה, והיא לא שאלת מדוע ניתנה המצווה, אלא מה אני מקבל מהמצווה, או כמו לומר, מה אני תואם מהמצווה, במה אני יכול להשתנות כתוצאה מהמצווה. ועל זה אומר מרן החידה בספר לב דוד, מצווה, מצווה לברר טעמי מצוות, זה חלק ממצוות לימוד תורה. עד כדי כך, לנסות להבין מתוך, למשל, הפסוקים על שילוח האם, כמה יש צורך בבניית מידת הרחמים. בתור מה שהנפש תקבל אתגר מתוך הפסוקים, זה חיובי. זה חלק מהבניין שלנו. להשתדל לא לגמד את תוקף המצווה לפי ההבנה שלנו. אז זה גבול הדין מאוד. אז למשל מצוות השבת אבדה, שכתובה בפרשת כי תצא. הופיעה שם תופעה מאוד בולטת. שש פעמים בתוך כמה פסוקים, התורה אומרת את המילה אחיך. הדרוש אחיך, חמור אחיך, שור אחיך. למה הריבוי של המושגים האלה? והשאלה השנייה שאנחנו רואים אותה מתוך דברי חז"ל וגם הראשונים, זה הניסיון להשוות לגבי מצוות הקם תקים, עזוב תעזוב, אשר תשיב, כל מצוות הסיוע של אדם לזולתו. במקום אחר, בפרשת משפטים, בספר שמות פרק כ"ג, שם לא כתוב אחיך. שם כתוב שונאך, שם כתוב אויביך. חז"ל אומרים את זה פה בפסקה 3, בדף שקיבלנו. שור אחיך אין לי אלא שור אחיך, שור אויבך מניין. אולי מבחינת התוקף של המצווה זה נוגע רק לאנשים קרובים אליי ולא לאנשים רחוקים. תמוד לומר שור אויבך מכל מקום. הפסוק בפרשת משפטים משלים את הפסוק בפרשת כי תצא, ואנחנו מצווים להשיב אבדה ולעזור ולהקים לכל אדם. שואל המדרש, אם ככה, אם כן, למה נאמר אחיך? למה לא נגיד לכל אדם? אלא מלמד שלא דיברה תורה אלא כנגד היצר. מה הפירוש? קודם כל רואים שבכלל הפעילות או הבירור או החינוך סביב מושג היצר הוא לא נוגע רק למצוות שבן אדם למקום. לא פחות מזה, הוא נוגע למצוות שבן אדם לחברו. דבר שני, מה עושה התורה כנגד היצר בזה שהיא כותבת אחיך? מה יקרה לנו כתוצאה מהמילה הזו? וזה חוזר ונשנה שוב, בלא תראה את חמור אחיך. גם שם המדרש שואל, שונאך מניין, ועונה על פי פרשת משפטים, מפני שכתוב שונאך, ושואל שוב המדרש, אם כן למה נאמר אחיך, מלמד בדיוק אותו עניין, שלא דיברת תורה כנגד היצר. והרמב"ן, ודומה לו מאוד באחרונים המלבים, מאוד עוזרים להבין את הפסוקים, להבין את המדרש ולהבין את הנפש שלנו. הרמב"ן נמצא בפסקה 7 מתחת למדרש. נאמר, אמר כאן אחיך, ושם בפרשת משפטים אויבך ושונאך. לאמו, תעשה אמו כן, תפעל את פעולת השבת האבדה, תפעל את פעולת הקם תקים, תפעל את פעולת עזוב תעזוב אמו, תעזור לו, וזכור האחווה ותשכח השנאה. מדובר, כך מדגיש המלבים שנמצא פה למטה, מתחת לפסקה 9, בעקבות מדרש מחילתא, מדובר באותו אדם, לא כמו שיש דעה אחרת שאומרת יש שונאך ויש אחיך, אלא אותו אדם, הוא יכול להיות שונאך ויכול להיות אחיך. ומה זה תלוי? אומר הרמב"ן, תזכור האחווה ותשכח השנאה. הדור שלנו, אלוף העולם בזיכרונות. יש לו פלאפון עם הרבה זיכרונות, יש לו מחשב עם הרבה זיכרונות. המון, מאגרים. והוא אלוף העולם בשכחה. תוך 5 שניות, אין משמעות למה שהוא למד קודם. אדם יוצא מהבית ונוסע בכביש, הוא יצא לדרך במצב רוח טוב וכו'. מישהו הרגיז אותו, מישהו עקף אותו, מישהו חסם אותו, שכח את הכל. זיכרון ושכחה אינם מאגרי מידע. אנשים מוכשרים כמוכם, המקסימום של היכולת של המוח להשתמש במאגרי המידע שלו זה 18%. איש פשוט כמוני 13%. יש במוח מקום, אזור, שאחראי לפעולה שנקראת שליפה. כלומר, לוקח המוח מתוך המאגר נתון מסוים ומשתמש בו. זיכרון זה לתת משמעות למאגר המידע. ושכחה זה לא לתת משמעות. מה זה אחווה? אחווה היא לא תלויה בשום דבר חיצוני. אבל פלוני פגע בי, פלוני גזל אותי, פלוני הציק לי, אז הוא לא אחי. או פלוני חושב אחרת ממני, או פלוני תופס את המקום שלי. ראיתם פעם הבעת פנים של בן אדם שבא לקבלת שבת לבית הכנסת, והוא עכשיו מכוון צעדיו אל המקום שלו ורואה שם בן אדם אחר יושב? ראיתם פעם הבעת הפנים שלו? זה ניסיון קשה מאוד, קשה ביותר. מה התורה אומרת לו? תזכור האחווה. תן משקל ליסוד האלוקי הפנימי. שלום עליכם. תן משקל ליסוד האלוקי. אחווה זה יסוד אלוקי. אומר הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, אם התורה אמרה בספר דברים פרק י"ד, בנים אתם לשם אלוקיכם, אומר הרמב"ם, מכאן נובע שכל ישראל אחים. אלא יש מפריעים, יש חספוס, יש דעות, יש מידות, יש מצבי חיים שונים. אז בלי לדעת למה השם ציווה את מצוות השבת אבדה, אבל אם כן לחפש מה אני יכול לקבל מהמצווה הזאת, מה אני יכול להתבונן כתוצאה ממנה, אני יכול להתבונן במושג האחווה. ויכול להיות שלזה מתכוונת לשון חכמים כשאומרת דיברה תורה כנגד היצר. יודעת התורה שבני האדם ביחסים ביניהם עלולים לדרדר את המצב, עלולים להתכתש. אתם יודעים כמה מחלוקות בין בני האדם יש היום? ממש הגאולה מתעכבת מזה. ולא מחלוקות זדוניות. לא מדובר חלילה איש מושחת רוצה לפגוע בשני. הכל דקויות, 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 כל מיני דמיונות, אי-הבנות. אומרת התורה, זה הכל יצר. זה הכל המצאה דמיונית של המציאות. אם תראה נכון, אתה תראה אחווה. למרות שאתה לא מכיר את הבן אדם שאיבד את החפץ, או את הבעלים שאיבדו את השור, או את החמור. אז לכן הביטוי זכור. כנס בנפש שלך למקום המחבר, ולא למקום המפצה. אומר אונקלוס, מה זה עזוב תעזוב עמו? למה התורה לא אמרה עזוב? אומר אונקלוס, תשבוק מה דבליבך. תעזוב מה שבלבך.
אבל איך אני יכול לעזוב? אני לא יכול להתכחש להגרשה שלי, שפגעו בי, וכתוצאה מזה אני מחזיר.
אמר לנו הרמב"ן, השאלה במלחמה עם היצר, היא מה תפיסת החיים שלך. החולשות קיימות, הדמיונות קיימים. השאלה מה מאפיל על מה? מה כובש את מה? הנה, התורה אמרה בפסוקים הראשונים בפרשת כי תצא, כשאדם יוצא למלחמה, מותרים לו דברים מסוימים, כפי שרשי אומר פה בפסקה 6, לגבי מלחמת הרשות, פסוק י' א', אומר רשי ולקחת לך, ודבריו פה הם בהמשך לגמרא במסכת קידושין, דף כף א', לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה ביישום. זה פרק כף ב' בספר דברים. אתה נכנס לפרק כף ג', המשך פרשת כי תצא, מה אתה קורא שם? בואו נראה בצד ימין, מימין לרשי. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר. טוב, עדיין אפשר להסביר, הכוונה היא תיזהר, תשמור על עצמך. אחר כך ענייני טהרה, ניקיון המחנה, ופסוק תתוו. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש. לפני רגע אמרת, דיברה תורה כנגד יצרה, אם לא יסיינה ביתר, יסיינה ביסור. עכשיו מה אתה אומר? והיה מחניך הקדוש. ולכן אומרי חזן, מה זה ונשמרת מכל דבר רע? נשמרת מדיבור לשון הרע. חפץ חיים, שיום הזיכרון שלו בימים האלה, כתב ספר, הלכות חפץ חיים. מה אסור לדבר, מה מותר לדבר. כתב ספר מוסר, נקרא שמירת הלשון. רבנו הרב צבי יהודה, הניג את ישיבת מרכז הרב, היה אומר לנו כמעט כל יום, מבחינתי בישיבה הכל חופשי. אין כפייה. למה שאתה רוצה בא, למה שאתה לא רוצה לא בא. דבר אחד הוא אמר, זה יחיה ואל יעבור. מה? רבע לאחד עד אחד ורבע. אתה מפסיק כל עיסוק שלך. כל גמרא שאתה לומד, כל הלכה, כל משנה, כל אמונה, מפסיק. כל הישיבה כאיש אחד נכנסת לבית המדרש. מה עושה? לימוד שמירת הלשון. אני זוכר, היה לנו רב, אחד הרמב"ם שלנו בשיעור א', רב ישוע רוזן, ייבדל לחיים ארוכים. אנחנו ראינו אותו, הוא היה בן אדם בן 50 אז, אולי יותר. רבע לאחד, עוזב הכל, הולך לסדר. מה אתה לומד הרב? שמירת הלשון, חפץ חיים. רבנו, כבר אתה בעל פה שורק את זה. הרב ציודה אמר, זה הישיבה. איפה המבחן שלך? בצבא. כל בן אדם שהיה בצבא, כל בן אדם שנמצא בצבא, יודע, זה המקום הכי קשה לשמור את הלשון. קוראת לזה התורה, יצר. למה? כי מה נותן את הסיבות לא לדבר יפה? לא לדבר את מה שמותר? לא להתגבר על מה שעשו? חולשות, עומס זמנים, לחצים, קשיים, הכל נכון. מה תפיסת החיים שלך? תפיסת החיים שלך זה שאם לא ייתנו לך לסענה ביתר, תסענה באיסור, אתה לא יכול להתאפק. אז מה לעשות? אז תדבר מה שאתה רוצה. אבל אם תפיסת החיים שלך
שכשאתה מגיע לצבא, כשאתה מגיע למחנה, אתה מגיע למקום קדוש. אז גם הדיבור שלך צריך להיות קדוש. מה זה משנה אם זה מקובל או לא מקובל? מה זה משנה אם יש דברים מסוימים שגורמים לך לחץ גדול שבמצב אולי אחר היית מתבטא, מתפרק? אתה זוכר שהמחנה הוא קדוש. אתה נותן לזה משקל, אתה נותן לזה משמעות. לא חייב להיות מצב שבו היצר מנצח. יכול להיות מצב שבו הנשמה מנצחת. היסוד הפנימי האלוקי הוא טהור. בין אם יודעים את זה, בין אם לא יודעים. בין אם מודים בזה, בין אם לא מודים. בין אם רוצים בזה, בין אם לא רוצים. אבל נברנו בעולם שהוא מלא חיצוניות על אותה נשמה טהורה. חספוסים, גם חומריים, גם נפשיים, גם מוסריים. וזאת שאלת השאלות. אתה נותן משקל לפנימי, והוא המוביל את החיצוני, או אני נותן משקל לחיצוני, והוא המוביל את כל מערכת החיים. זה כל התורה כולה. זה חודש אלול. חודש שלם, אלה שיש להם כוחות נפש גדולים, אומרים סליחות כל החודש. הקבוצה הפחות טובה, היא בסדר, אומרת לדוד, השם מורי אישי, אני יודע מה, תוקעת בשופר, גם משהו. כולם מתאמצים לעבור שינוי בחודש הזה. מה השינוי? 15 קילוקולים שהיו לך, אתה מתקן אותם. כל הכבוד. אולי זאת לא הנקודה. כל החודש הזה הכנה ליום הגדול שנקרא ראש השנה. תנסה להסיר את החספוס. תציף, תן משקל, תן זיכרון לנקודת הנשמה הטהורה. איך נקרא ראש השנה? יום הזיכרון. שהקדוש ברוך הוא בורא את החיים מחדש. בורא את הנשמה מחדש. בורא את האדם מחדש. זה בעצם יום הזיכרון. השם זוכר את מעשיו. נותן להם מחדש את היכולת להופיע בעולם. אז אנחנו רוצים להיכנס ליום הזה, רוצים להיפתח אליו. אז התורה זורעת לאור הפרקים האלה את כל נקודות השכחה ואת כל נקודות הזיכרון. רק תלמד את זה לפי אותו מפתח. מה מעצים את נקודתך הפנימית? מה מטשטש את נקודתך הפנימית? מה מעצים את הקליפות החיצוניות? ומה משתיק את קיומה? זה כל התורה כולה. למשל, אתה מסיים פרשת כי תצא, אתה קורא הלכות מסחר. מה קורה שם? בואו נראה למטה. לא יהיה לך דברים קפה, מפסוק י' ג' י' ד'. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך. איפה שלמה וצדק יהיה לך. אסור לזייף משקלות. המשקל של המוכר צריך להיות מאופס, מדויק. אל תמכור חפץ ברווח שלמעלה משישית מערכו. זה נקרא איסור הונאה. לא תונו איש את המיטה. אבל במיוחד האדם המודרני, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה הרבה כסף. מה יותר אמיתי? ההישג הרכושי החיצוני? והחברה הישראלית המציאה מושג עשירון עליון. אם אתה יש לך מספר אחד בבנק ועוד 10 אפסים, אתה עליון. ואם אני אין לי מספר אחד בכלל, יש לי הרבה אפסים אבל בלי המספר אחד, אז מה אני? עשירון תחתון. אבל אולי אני גר בגוש קטיף, אולי אני גר בסדרות, אולי אני גר במשגב עם, אולי אני גר בבקעת בית שען, אולי מדובר באנשים שהם מחזיקים את הארץ הזאת, מחזיקים את העם הזה. המדידה של ערך האדם, אם הוא עליון או תחתון, היא מדידה כלכלית. ולהפך, אם אני חי ברעננה, או אני חי בפתח תקווה, ואני מדבר רק על החולשות שלי, לא מדבר על אף אחד אחר. סבר רצון מעצמי, מדושן עונג, מסועב, לא אכפת לי מאף אחד ממטר. אני עשירון תחתון, גם אם יש לי בית עם 4 קומות, מה זה משנה? מה מכתיב את החיים? אם מה שמכתיב את החיים זה הרמה הפנימית המוסרית שלהם, אסור לזייף משקלות. כל שקל שימצא לך בכיס, הוא צריך להיות אגון. מה זה נקרא תלמיד חכם? לפי הגמרא בחולין בדף ממדלד? זה אחד שיודע הרבה? זה אחד שלומד הרבה? זה אחד שנותן הרבה שיעורים? לא כתוב שם. דבר אחד. מה זה תלמיד חכם? יאי, איזה צדיקים יש במכון. ממש נאמר, יודע צדיק נפש בהמתו. אז אתם אוכלים לי אם אני שותה? בסדר. האמת, מי שמקשיב יותר קשה לו. היה צריך יותר לשתות. אבל הוא לא מרגיש את זה. אז לפחות מי שמדבר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה? מה בעצם קובע אם הקביעה היא קביעה מוסרית ערכית, אדם לא ייקח שקל? תלמיד חכם אמיתי, אומרת הגמרא, זה מי שיש לו ממון, והוא ברור לו שאסור לו להחזיק את הממון הזה, והוא מחזיר אותו. פוסל ממונו. אחד הדברים הכי חשובים בחיי האדם, תלמיד חכם זה דבר שלא משתעבד לממון. בעולם המודרני זה עבודת פרך העבודה הזאת. אתה גומר שיעור, דוחפים לך 1,000 שקל ליד, תיקח. יש לך המון מה לעשות עם זה. או לא תיקח. זה עבודת פרך להתגבר על היצר הזה. כי השאלה האם זה נקי או לא, השאלה האם זה מוסרי או לא, היא תלויה בהרבה בשאלה מי מכריע. והתשובה שלי בתור אדם שטחי זה אני. אתם יודעים איזה נוראה זה המילה הזאת, אני. כשהיא הבעל הבית על המציאות. אומרת התורה, אל תעשה כך. אל תשתעבד לסוגיית הממון. היא מפילה. היא משבשת את שיקול הדעת המוסרי שלנו. איתי במילואים לא מזמן היה בן אדם שהוא בתפקיד האזרחי שלו, מנהל השיווק של חברת פוסטר מדיה. כל התמונות בתחנות האוטובוס. תמיד הייתי אומר לו שהוא מגדולי שוטפי המוח במדינה. לא הוא באופן אישי, החברה שלו. הוא היה אומר לי שאני לא מבין כלום, וגם בזה לא. וזה נכון. הוא אומר לי, אתה חושב שהמשרד פרסום, הוא רוצה לשכנע. זה לא נכון. תראו מה זה, תקשורת שלמה, עסוקה במסמך. כן היה, לא היה, מי מסע, מי לא מסע. פרשנות, יועצים, משפטים, משטרה. מה זה הדבר הזה שנקרא יחס הציבור? מי המציא אותו בכלל? משרד פרסום. היה אומר לי, משרד פרסום בכלל אין כוונתו לשכנע. מה כוונתו? כוונתו ליצור תשומת לב. כלומר, במחקרים שלהם, הם הגיעו למסקנה,
שמכמות האנשים העוברת ברחוב או נוסעת או הולכת, כ-70% שמים לב למודעות. אם המודעות הן צבעוניות וכו' וכו', וכיד השם הטובה או הלא טובה עליהן, שמים לב. הבן אדם לא קרא לו כלום. הוא רק קנת נתון במוח. שאם הוא לא היה שם לב אליו, הוא לא היה קולט אותו. זה פשוט איזו החלקה פנימה לתוך המוח. שבוע אחר כך, שבועיים אחר כך, חצי שנה אחר כך, עוד לא פג התוקף. והוא נכנס לאיזה רשת חנויות גדולה, ובדיוק הוא ראה אותה תמונה. הוא כבר במודעות שלו, הוא כבר שכח שהוא ראה אותה פעם. אבל המוח שלו זוכר גם זוכר. ואז התמונה צפה, והבן אדם מחליט לקנות. אז אמרתי לו, מה יהיה אם אני הולך לסופר, ויש לי רשימה, 5 דברים. מסוימים. לא מעניין אותי כלום. הוא אמר לי, אם יהיו עוד כמה כמוך, נפשוט את הרגל. אתם יודעים איזה תקציב יש למשרד הפרסום היום? שם ישמור, מה היה אפשר לעשות עם זה? התורה אומרת לך, אם זה זיוף, זה אסור. זה תועבה. כי זה מקלקל את החיים. זה מעצים את היסוד החיצוני, והיסוד החיצוני הוא צריך לשרת. היסוד החיצוני הוא צריך להיות כלי, לא המודד. לא הבעל הבית על המציאות. מוסיפה התורה עוד 2 מילים, והיא כותבת את זה לאורך כל הפרשה. בסוף ספר דברים פרק כ"ה, סוף פרשת כי תצא, בסוף הפסוק הזה תתווה, אמת שלמה וכו', למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. ימיך של מי? מה המשמעות של האריכות הזאת? אומר אבן עזרא, דבריו נמצאים בפסקה 8, למען יאריכו ימיך, ואנחנו רואים את זה בחוש בדור שלנו, לא תמיד נותנים לזה את המסקנות ואת הלקחים המתאימים, אבל רואים את זה בחוש. אומר אבן עזרא, כי זה ידוע, כי כל מלכות צדק תעמוד, כי הצדק כבניין, והעיוות כהריסות, ברגע ייפול הקיר. קיר לא עומד אם יש ריקבון בתוכו. ואדם היה צריך להבין בקל וחומר כשמדובר על הנפש. בימינו רמת המחשבה היא אחרת. איך קונים שלטון? איך מבצרים אותו? מה עושים מהקואליציה? מה מבטיחים ולא מקיימים? מה מקיימים ולא מבטיחים? יש קיצוצים נרחבים בחינוך, בביטחון, ברווחה, אבל יש מפלגה שבה תלוי השלטון, מקבלים 4 מיליארד שקלים, זה יפה, זה הישג יפה. באמות מידה כאלה, אומר אבן עזרא, לא יאריכו ימיך. המלכות לא תיקון. רק מלכות צדק. זה כל כך שונה מהתפיסה המודרנית. זה כל כך רחוק ממנה. אבל אנחנו רואים שהמציאות כמו שהיא מנוהלת על ידי אלוקים, היא יותר ויותר חופרת בשאלות הצדק. ולא נותנת מנוחה. מי שיזכור את הזכיחות הדעת, את גסות הרוח, את הגאווה של אולמרט, של שרון, של כל האנשים האלה, אפר נשאר מהם. מה נשאר? מכל היוהרה הזאת, מכל התחושה של אני ואפסיון, רק מלכות צודקת. עם ישראל ברוחב שלו מזמן בשל לזה, והשינוי הזה ילך ויעמיק, ואז תתחלף כל הפוליטיקה, כל צורת ההסתכלות, דמויות אחרות ייכנסו, לא אלה שנדחפים. רבנו הרב צבי יהודה היה ממנה שליחי ציבור רק את מי שלא רצה. היה אומר, אז אתה ראוי. לתת למדינה להתנהל חודש עם אנשים כאלה. זה יהיה אוויר נקי. זה ירומם את הרוח. זה ייתן לחברה, לאומה, כוחות חיים חדשים. אלא שתהליכי שינוי הם לא ביום אחד. אבל הקריאה של הגאולה היא כמו הקריאה של התשובה. לחזור אל הנשמה הלאומית. אל מקור הכוחות האמיתיים שלה. כן, בכבוד, סוף סוף, שאלה. א', הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להידחף, ומי שלא נדחף, הוא לא נמצא. היינו בשבת בבד אחד, ולומדים, שבת לומדים. הרבה צוערים למדו על המשנה של בן זומה. איזה הוא חכם, לומד מכל אדם, לאו דווקא מי שיש לו הרבה תארים. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, לאו דווקא מי שכוחני. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, מי שיש לו ענווה. הלך סגל של פלוגה, אנשים לא כולם בוגרי מכון מאיר, והתיישב על הדשא אחרי הלימוד הזה, והתחיל דיון סוער ביניהם. אפשר ליישם את המשנה הזאת או לא? אפשר להתקדם בצבא עם ענווה או לא? אז אומר אדם אחרי המפגש הזה, אומר, הוא שוקל אם לעזוב את הצבא, כי בעלי ענווה לא יכולים להתקדם. דיברתי עם אדם שנמצא במוסד ביטחוני ברמת חשיבות מאוד גבוהה. הוא אומר לי, עם הענווה אי אפשר להתקדם. אם אנשים חושבים ככה, אז אנחנו מרימים ידיים. אז אלה שיכולים להיות בעלי ענווה, הם לא באים למישור הפוליטי. יש פה איזה מעגל סגור, שלעניות דעתי הוא שאלה גדולה של החברה. חברה לאט לאט יכולה להחליט שהיא לא רוצה יותר את הסגנון הפוליטי הקיים. בבחירות הקודמות הייתה מפלגה, מישהו זוכר פעם היה כזה דבר, מפלגת הגמלאים. 5-7 מנדטים, משהו כזה. מפלגה שנקשה לבחירות חודש לפני. אמר לי איש פרסום שהוא הוביל את איך זה נקרא?
קמפיין.
לא יודע, אני מקווה שאין לזה תרגום בעברית. איך? מערכה. אז זו מילה יותר חשובה. אז זה בסדר. הוא אמר לי שהם זיהו בניתוחים שלהם שהצעירים חודש לפני הבחירות לא ידעו מה להצביע. והם מחפשים הצבעת מחאה. 90% מבוחרי מפלגת הגמלאים היו פחות מגיל 30. מבינים את הדבר הזה? אפשר להגיד, דואגים לעתיד. אבל כן, יש בזה ביטוי של איזו התעוררות עממית שאומרת, אני לא הולך עכשיו עם ההליכה השבלונית. אני לא יודע לענות את שאלת האדם המודרני, האוכל את כל חלקה טובה, מה הסיכויים. אבל אני חושב שזה תלוי בהכרעה שלנו, של רוב בני האדם. מפני המחשבה הזאת של הענווה היא במובן מסוים צריכה איזון בתוכה. אומר הרב קוק, הענווה אמיתית זה לא משהו מעציב, מחלי. אדם אומר, מי אני, מה אני, אני כלום. זה לא ענווה. להפך, זה התכחשות לכוחות שהשם נתנו. אלא להכיר בערכו, לזכור שהשם הוא הנותן לו כוח לעשות חיל, ולהשתמש למטרות ערכיות בכוחות שלו. הוא לא משהו מחוץ לתמונה, שבקושי שמים אליו לב. כן. אני מאמין באמונה שלמה, לא רק שזה אפשרי, אני מאמין באמונה שלמה שהציבור צמא לזה, והולך ומתקרב היום שהוא ישנה את הצבעתו. אני לא יכול להגיד מתי זה יקרה בדיוק. אני לא עיתונאי ולא נביא ולא פוליטיקאי, אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל שמסתובבים בקהילות, בקרב עמך בית ישראל, רואים את זה בחוש. שצריך לגדול דור שהמפתח המנהיגותי שלו הוא מפתח התנהגותי. זה לא מתחיל מאיך אתה מנהיג אחרים, זה מתחיל מאיך אתה מתנהג עם עצמך. ולאט לאט בכל מיני ערים וקהילות ויישובים בארץ מתפתחים כוחות משמעותיים של אנשים מוסריים, ערכיים. אם היינו סופרים את זה היום ואומרים, טוב, כמה ראשי ערים כאלה יש, זה לא ילך תוך יום. אבל זה ברור שמהלך הגאולה לא יכול להישאר ברמת ההנהגה הנוכחית. לא יכול. משהו צריך להשתנות. וזה קשור לבירור נוקב שהתורה עושה דרך המילים למען יאריכון ימיך. היה חכם בחכמי ישראל שהוא השתתף באיזה אירוע וכתוצאה ממנו בעט בכל, התחיל להיות כופר, שנה ופרש. זה בן אבויה. הוא שמע וראה אבא אומר לבן שלו, לך תשלח את האם. גם על מצוות כיבוד הורים כתוב למען יחון ימיך, וגם על מצוות שילוח האם, זה מה שראינו קודם. והבן עלה על העץ כתוצאה מציווי אבא שלו לשלח את האם, ונפל ומת. ואז אותו חכם אמר, אם זה מה שיוצא מהתורה, אין בה כלום. והשאלה היא נוקבת. הבירור הזה הוא נוקב. אבל דווקא הסוף שפרשת כי תצא קשור לתחילתו, הוא מלמד שכנראה המושג אריכות ימים הוא מושג אחר לגמרי. נבואת ישעיהו. הנביא ישעיהו בפרק נ"ח, שמוקדש כולו ליום הכיפורים, ואנחנו קוראים אותו ביום הכיפורים. האנשים שואלים אותו, למה צמנו ולא ענית? לא התקבלו תפילותינו בצום. אמר להם, אתם צמים חיצונית. הצום לא משנה אתכם פנימית. איך נדע? איך נמדוד? אומר הנביא. הלא פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה עירום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. אלה המדדים. במושגים של הדור שלנו זה לא מודד כלום. לצערי הגדול גם לא רוחנית. הייתה אומר, הבן אדם הזה הוא צדיק, הוא קדוש. במה? פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, עירום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. מה כתוב אז? אז תעלה ארוחתך מאוד. ארוחתך בחטא אין ביום כיפורים. זה ארוחה בחף. מה זה תעלה ארוחתך מאוד? רפואתך, בריאותך, איכות החיים שלך. כמה זמן אדם נמצא פה בעולם הזה? דקה לא מעבר למה שהקדוש ברוך הוא העיד לו.
רבי טרפון בא לבית מדרש, כך אומרת הגמרא בקידושין, בבבלי. אומר, אני מכבד את האמא שלי, כל פעם שהיא רוצה לרדת מהמיטה, היא שמה את רגלה על הגב שלי, כל פעם שהיא עולה, עולה על הגב שלי, פילה פלאים. אומרים לו חכמים, עוד לא הגעת לחצי כיבוד. לא ברור, מה אתה בא לבית מדרש, תספר על עצמך וחכמים עוד. לא ברור מה קורה שם. בירושלמי כתוב אחרת. המקרה של הכיבוד אמא הוא אחרת, כי היא הלכה עם סנדל בחצר, בשבת, והחצר נפסקה, והיה צריך ללכת על האדמה, ואז הוא שם רבי טרפון את הידיים שלו על האדמה, והיא דרכה על הידיים. לימים, אומר הירושלמי, חלה רבי טרפון, והיה במצב מסוכן. ונכנסו חכמים לבקרו. אמרה להם אמא שלו, אתם יודעים מה הבן שלי? איזה מסירות נפש על כיבוד הורים יש לו? אמרו לה חכמים, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אומר רב סולובייג'יק, אתה בא לבקר חולה? אתה מקטרג עליו? אתה מצחות עליו? אומר רב סולובייג'יק, האמא חושבת שהאידיאל של הבן הזה, כלומר, בשביל מה הוא בא לעולם? בשביל ללמוד וללמד. אז היא מחפשת כל מיני נקודות זכות. מה נקודת הזכות? כיבוד הורים. אמרו לך חכמים, אבל יכול להיות שהשליחות של רבי טרפון בעולם זה לכבד הורים. ואם את צודקת שהוא הגיע למדרגה כזאת בכיבוד הורים, מה זה אומר? שהוא סיים את שליחותו. זה הכתרוג. אנחנו נגיד שעוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. ואז יש לו עוד חצי מהחיים לחיות. אריכות ימים זאת ההתאמה של הימים לאיכות שלהם. מה האיכות שלהם? השליחות המוסרית. בן שמכבד את אבא שלו הוא אדם נורמלי. הוא אדם בריא. בן שלא מכבד את ההורים שלו הוא אדם חולה. הוא אדם מושחת מבחינה מוסרית. הוא כפוי טובה, הוא נקרא בשפת התורה נבל. עשרת ימי התשובה לומדים מרוח הקודש של ההורים של נבל הכרמלי, כי הם קראו לו נבל בברית, והוא היה כפוי טובה. דוד המלך הגן עליו לפני שהוא נהיה מלך, וכשאמר לו תן הכנסת אורחים לחיילים שלי, אמר, ביזה אותו. זה היה נבל הכרמלי. נתנו לו 10 ימים אפשרות לעשות תיקון. על זה אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה בדף ה', שעם ישראל הוא כפוי טובה, אז הוא נופל מבחינה רוחנית. אם הוא מכיר טובה לכל הדורות הקודמים, אם הוא מכיר טובה לאלוקי ישראל, הוא יתנהג בצורה מוסרית נכונה. על התחושה הזאת שאני הבעל הבית ושהכל מגיע לי, היא מקלקלת את המוסר של האדם. אומרת התורה, כמו שהיא אמרה בשלטון צדק לפי אבן עזרא, כך היא אומרת במצוות כיבוד הורים, וכך היא אומרת במצוות שילוח האם. אם אתה רוצה את פרק החיים שניתן לך, ולא קשור כרגע לשאלה אם הוא פרק חיים עם הרבה שנים, או פרק חיים או עם מעט שנים, המשותף לכולם זה השליחות. אתה נאמן לשליחותך המוסרית, אתה אדם עם אריכות ימים. הטבעת את חותמך בעולם, פעלת כפי שאלוקים ברא אותך, ישר היית כמו סרגל. אם החכם מסתכל באופן חיצוני על המושג אריכות ימים, והדברים צריכים להתאים לציפיותיו שלו, התורה היא מאכזבת. ואולי זה חלק ממושג התשובה בדור הזה. לבחון את מושג החיים ולהטביע בו את החותם הערכי שלו. כי תבנה בית חדש, עשית מעקה לגגיך. מה אומר רש"י במקום על פי המדרש? המצוות הן סמוכות זו לזו, אם אתה משלח את האם, אז מצווה גוררת מצווה, ואז מה תעשה? גם תעשה גג, מעקה לגג. אבל מה כתוב? כי תבנה בית חדש. מה זה שכר מצווה מצווה? אתה יכול לחדש את הבית שלך, אם אתה מבין שנקודת הבית היא להיטיב, שנקודת הבית היא אחריות מוסרית. כשאתה מבין ככה שכך צריך להיות בית חדש, באופן טבעי אתה עושה מעקה לגגיך. מצווה זה לא רק הצד החיצוני, הפרטי. זה בעצם כל ההסתכלות על החיים. אולי גם משום כך, התורה מצווה, תוך פרשת כי תצא, אל תסגיר עבד אל אדונה. יש ביטוי דומה במשלי, שהגמרא פה בפסקה 5 לומדת אותו. אמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת. במשלי פרק למד. וכתיב מיד אחר כך, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך. אומרת הגמרא, משום דאביו יקלל ואמו לא יברך, אל תלשן. הפוך. אם הדור מתנהג בצורה מוסרית כל כך נמוכה, צריך לקטרג עליו. אל תסגיר ואל תלשן, הכוונה היא לא לקטרג לפני האדון. אז באמת, אומרת הגמרא, זה דווקא סיבה, הידרדרות היא סיבה לקטרג עליו. אלא אמר רבי יוחנן בשם רשב"י, אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדוניו, מננן מהושע. הושע הנביא ראה את ההידרדרות המוסרית בדורו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, לפי הגמרא בפסחים דף פי זין, החליפם באומה אחרת. די! הם מתנהגים בצורה כזאת מושחתת, הם לא עבדים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מדבר ככה, תיקח אישה לא כשרה, תוליד לך ילדים, ואחר כך תעזוב אותה. לא, אני לא יכול לעזוב. אתה לא עוזב את האישה הזאת, אתה רוצה שאני אעזוב את הבנים שלי? מה לומדים מזה? שאם זה דור שאביו יקלל ואמו לא יברך, אל תקטרג עליו. איך לומדים? מרן הבן איש חי, יום הזיכרון שלו בשבוע הבא, הולך פה בדרך בפסקה 10, שרק ענק שבדורות יכול על הכתפיים שלו לקחת חידוש כזה. הוא אומר כך, הושע אמר האווירים באומה אחרת, כי הושע אזיל הולך בתר סברת רבי יהודה. רבי יהודה בגמרא בקידושין אומר, שאם עם ישראל לא נוהג כפי רצונו של הבורא, הם לא נקראים בנים. מפסיקים להיקרא בנים. בזמן שאין אוסרים רצונו של מקום, אין קוראים בנים. אז לא יהיו ניצולים. עכשיו תראו מה ההגדרה שלו. השם יתברך תפס ההלכה כרבי מאיר. רבי מאיר סובר, גם כשלא עושים רצונו של מקום נקראים בנים. וזה מציל אותם. אלא אומר רבי נשחי, מתי לימוד הזכות הזה מתקיים שהם בנים ונשארים בנים גם כשלא עושים רצונו של מקום, שלפחות יתנהגו כלפי ההורים שלהם כמו בנים. אבל אם זה דור שמקלל אביו ואמו לא יברך, אין כבר לימוד זכות כזה. אומר לך בן איש חי, אומר רשב"י, לימוד זכות לא תלוי במעשים. אל תקטרג. אל תבליט את השלילה. זה גם אחד החיובים בפרשת כי תצא. שם לך בנגע עצמת. שמירת הלשון שהוזכרה קודם של החפץ חיים. כי הנקודה הפנימית התאורה של הדור מתעוררת בזמן הגאולה בלי תנאי של תשובה. גאולה לא תלויה בתשובה, נפסק בגמרא בסנהדרין, בדף צדיק זין צדיק ח. אומר רב צדוק מלובלין שיום הזיכרון שלו היום, אומר את זה לאורך ולרוחב של הפירושים שלו על התורה. זה המבחן הגדול של הקדושה. לראות את סגולת ישראל בדיוק כמו האחווה במובן שדיברנו עליה במצוות השבת אבדה, כך לגבי הדור כולו. ולהיות נאמן כל הזמן לאותה נקודה פנימית, להאמין שהיא קיימת, ולהתפלל ולפתח ולטפח אותה שהיא תצא לפועל. אבל לא להציף את השלילה, את הנקודות החיצוניות, ולכן להבליט אותה ולקטרג עליה. היום הזה, לפני 201 שנה, עלו לארץ 70 נפש, השיירה הראשונה של תלמידי הגאון מווילנה, משקלוב, הגיעו לחופי הארץ. בהתחלה עלו לצפת ואחר כך לירושלים. בעצם זה נקרא עליות ראשונות. עליות ראשונות לא התחילו לפני 100 שנה. התחילו לפני 230 שנה, תלמידי הבעל שם טוב, וכמה שנים אחר כך גם תלמידי הגאון מווילנה. והרב שלהם אמר להם, הגר"א, ומי שקורא את ההקדמה לפאת השולחן, שרבי ישראל משקלוב, רואה את גם הגר"א צדק. הוא אמר להם, תדעו לכם, התחלת הגאולה השלישית מלאה יסורים, מלאה נפילות. מי שקורא את ההקדמה של פאת השולחן, לא מבין איך האנשים האלה נשארו שפויים והחזיקו מעמד. לא מבין את זה. באמת, אמר להם הגאון מווילנה, כשאתם תראו את כל הקשיים, את כל הנפילות, את כל האיסורים, אל תקטרגו. תמיד תסתכלו בעין טובה. שנאמר, בן יקר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, זכור הזכרנו. כי מידי דברי בו, היה אומר להם הגר"א, כל פעם שאתם מדברים על הגאולה, תדברו טוב. אפרים, זה אחד מבניו של יוסף, משיח בן יוסף זה הגאולה הטבעית. אומר הנביא ישעיהו, בהפטרה שנקרא בשבת, אחרי שהוא מתאה, ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, פלאי פלאים של גאולה, אחר כך הוא אומר, אל תיראי. אומר רבי משה אלשיך, שהיה מגדולי צפת, בדורו של הארי, אם אתה נמצא בגלות, עוד אין בניין, עוד אין גאולה, אתה תגיד להם, אל תיראי, תהיה גאולה, זה מובן. אבל אחרי שכבר התקדמת בגאולה וכבר אמרת שהולכת להיות פריצה גדולה, מה צריך להגיד אל תיראי? אומר רבי משה אלשיך, מה יהיה אם כל ההתרחבות של הגאולה תהיה רק חומרית? בתים, כבישים, יישובים, בתי חרושת, תעשייה, בורסה, בנקים וכו' וכו'. אז יהיה לך צביטה בלב? כי את תשאלי כנסת ישראל, איפה הרוח? איפה התשובה? איפה התיקון המוסרי? אומר לה הנביא, אמר לה רבי משה אלשיך, אל תיראי. למה? יריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. תמיד המשכן שלמטה הוא תוצאה מהמשכן שלמעלה. כלומר, לא היה יכול להיות פה שינוי טבעי לטובה מהשממה שהייתה פה. עמק אחור לפתח תקווה, אם לא היו חלים שינויים רוחניים בעולם עליון. נכון, אנחנו עוד לא רואים אותם. נכון, מה שאנחנו רואים במציאות, מלא חיצוניות מדורדרת. אבל, אל תשתעבדו לחיצוניות. תלמדו זכות. זה לא קל בדור הזה. אתמול היה חטא באלול. ציון היום שבו עזבו כוחות צהל את גוש קטיף לפני 5 שנים, שבסופו של יום נשרפו על ידי הערבים בתי הכנסת בגוש קטיף. זה לא רק שלא שוכחים, זה לא רק שלא מדלגים על המציאות הכואבת הזאת שנגרמה על ידי אחים, אבל אפשר לראות את זה באנשי גוש קטיף עצמו.
וללמוד מהם. מסכת ערכים אמיתית של אמונה בדור, של אמונה בגאולה, של אמונה באחווה, היא לא תלוית משהו חיצוני, שכשהוא קיים, קיימת האחווה, וכשהוא לא קיים, היא לא קיימת. יש ביקורת על קלקולים, והתורה לא חוסכת אותה. היא לא מסתירה את הביקורת. הנבואה לא מסתירה את הביקורת. חז"ל לא מסתירים את הביקורת. אבל לעולם הביקורת היא בגבול הברור של שיר השירים. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אומר הרב קוק בספר אורות, לך יש מום. נדבק בך משהו חיצוני, צריך לנקות אותו. אבל בך, במהותך, בנשמתך, בעצמיותך, אין מום. ולכן אנחנו רואים שהתורה מציבה את כוחות החיים בפרשת כי תצא ככוחות שצריך לבנות אותם. יצר זה דבר שצריך להתמודד איתו. ברנתי לו יצר הרע, ברנתי לו תורת אבלין. תאזן אותו, תתאר אותו, תנווט אותו. לא לשלול את כוחות החיים, לתאר אותה. לא לשלול את הגאולה, לרומם אותה, לניף אותה. אומר הרב קוק פה למטה בפסקה 12. הרצון הבא מכוחה של התשובה, היכן שנפגשה הנפש עם תהליך שמגיע אל פנימיותה, הוא הרצון העמוק של עומק החיים. הוא הלבוש הקרוב אל הופעת הנשמה. הוא לא הרצון השטחי, שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים. שהוא מתגרה בגירויים החיצוניים ועל פיהם הוא מודד את החיים, הוא לא, אין לו עוצמה אינסופית. ואין לו כוח התמודדות. ואז כוחות החיים מופיעים בחיצוניות שלהם עד כדי נפילתם. כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, והרי היא העצמיות הגמורה של הנשמה. ומתוך שהרצון קבוע לטובה על ידי עומקה של תשובה, על ידי הניקוי מהשיעבוד לחיצוניות, נקבע הטוב באמיתתה של הנשמה ומהותה. בעצם, אפשר להגיד שמי שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה, ששינויי הופעת החיים הטבעיים של ישראל אינם מותנים בתנאי רוחני, בעצם יכול להיות שהוא סובר שתשובה תלויה בגאולה. כלומר, אם החזון שלנו זה להסתפק בתשובה פרטית חיצונית, שבני אדם לא שמרו שבת וישמרו שבת, שבני אדם לא שמרו כשרות וישמרו כשרות, או החזון שלנו הוא כל כוחות החיים. כשהגאולה הטבעית לא נמצאת בעיצומה, גם כוחות החיים לא נמצאים בעיצומה. אז לאן תיתה התשובה? אבל כשהחיים הם תוססים, הם דינמיים, יש בהם יצירה, יש בהם הישגים, יש בהם כישרונות, עכשיו לרומם אותם למדרגת התיקון. התיקון המוסרי, התיקון הרוחני. ולהפך, מי שסובר שגאולה תלויה בתשובה, בעצם בסופו של דבר יצא תשובה מצומצמת. כי כוחות החיים לא פרצו. אנחנו נמצאים בתווך. אנחנו לא בעליות הראשונות. הביצות בחולה התייבשו. אין קדחת. אין מלריה. אבל המאמץ הרוחני שלפנינו, המאמץ המוסרי שלפנינו הוא לא פחות גדול. והמבחן האם המוטיבציה הפנימית הזאת להוסיף ולבנות במהלך גאולת ישראל, גם את הצדדים הטבעיים וגם את הצדדים המוסריים והרוחניים, זה אתגר גדול. גם הרמה הפרטית, גם הרמה המשפחתית, גם הרמה היישובית, וגם הדור כולו. תפלל שיהיה לנו כוח לעמוד במשימות האלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת הלכה בנפש כל חי, ברוך העולמים. אביך הנעלם הקשייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא צעקות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני, חפץ ומעצים כל ידי תורה וידי, תודה.